אנחנו בפרק ראשון של חמץ ומצה. אני חושב שלמדנו את הלכה שישית, אבל נחזור עליה שוב. פרק א', הלכה ו', בחמץ ומצה. דיברנו שהאוכל חמץ בעין בפסח חייב קראת, ואילו תערובת חמץ יש פלב חיוב מלגות, אבל לא נאמר בה קראת. אין חיוב אם קורא אפילו על אכילת עצמו שלא חומס, אבל עירוב חומס כגון פיתוח בובלי ושחור המודי וכל הדום הלוהן מדבורים שהחומס מעירוב בוהן. אם האחרון בפסח לא הוגה ואין בו קורא שנאמור כל מחמסת לא תאכלו, במה דבורים אמורים בשעה אוכל כזית חומס ודוחת תערובת בכדי אכילת שלוש בעשים הוא שלא הוגה מן התורו. אבל אם אין בתערובת כזית בכדי אכילת שלוש בעשים, אף על פי שהאוסור לא לאכול, אם האוכל אינו לוגה אלו מכת מרדות. אין חיוב אין קורת אלו על אכילת עצמו שלא חומס, דיינו חמץ בעין, פת וכיוצא בזה. ברור שעוגה שרובה עצויה קמח ויש לו גם קקאו וסוכר וגוזים, היא לא נשבת תערובת חמץ, היא נשבת עצמו של חמץ, כי זה הקמח של הדגנים הוא עיקר. אבל עירוב חומס כגון כותו חבובלי, שזה מאכל חלבי שיש בו גם קמח, ושחור המודי, שזה כנראה דומה לבירה של הסעורים שלנו, וכל הדומה לוהן מדבורים שהחומס מעורב בוהן, אם אכולון בפסח לא גא, כי זה לב מן התורה, ואין בו קורת שנאמור כל מחמסת, זה בא לרבות גם תערובת חמץ, כל מחמסת לא תאכלו, אבל שם לא כתוב ונחרתו, ונחרתו כתוב על החמץ. במה דבורים אמורים שהאוכל תערובת חמץ בפסח לוקה, בשאוכל כזית חומס בתוך התערובת, בכדי אכילת שלוש בעשים הוא שלא גם מן התורו. אבל אם אין בתערובת כזית בכדי אכילת שלוש בעשים, אף על פי שאוסור לו לאכול, נראה שמדרבונן אסור לו לאכול, אם אוכל אין הוא לוגה אלו מכת מרדות. עכשיו הסברנו בשבוע שעבר ובזה עמדנו, שהמושג כזית בכדי אכילת פרס הוא מתייחס לשלושה מדדים. קודם כל לכמות, צריך לאכול כזית. שנית ליחס, הכזית הזה צריך להיות מפוזר בלא יותר מ, כלומר נטו חמץ, כזית חמץ, ולא יותר מברוטו סך הכל שלוש ביצים מהתערובת בכלל. אבל אם יש כזית, אם היחס הוא של כזית בתוך יותר משלוש ביצים, אז זה כבר לא איסור תורה. והמדד השלישי זה זמן, דיינו הוא צריך לאכול את השלוש ביצים ברצף בתוך כדי אכילה של אדם ממוצע, נגיד הפוסקים מעריכים את זה בארבע דקות או משהו כזה בממוצע, אז הוא צריך לאכול שיעור כזית, זה כמות, ביחס של לא יותר משלוש ביצים, וגם בזמן אכילת שלוש ביצים. והסברנו שפרס זה פרוסה, בזמנם אדם היה מקבל כיכר שהנפח שלו הוא סטנדרטי 6 ביצים, 300 סמ"ק, חולק את זה חצי לארוחת בוקר, חצי לארוחת ערב, אז הזמן שלוקח לאכול, ללעוס ולבלוע פרס, דהיינו 3 ביצים, כל זה לדעת הרמב״ם, לדעת ראשי, מחלוקת תנאים כבר בעירובים, לדעת ראשי הכיכר הייתה של 8 ביצים, אז הפרס זה 4 ביצים. וסימון אחו, מושה, זה 3 אותיות. ואילו שלום או ראשי, זה 4 אותיות. זה לא סימן כל כך טוב, כי הראשי תיבות הפוכים, ראשי 3 אותיות, רמבום זה 4 אותיות. אבל השם הפרטי זה סימן, אז
למה הנפח הוא משמעותי? אם אוכל כזית,
כן,
בזמן של החיים,
במהירות? במהירות יותר גדולה? כן, הבנתי.
בתוך משקה.
הוא אכל את זה במהירות גדולה יותר, כי צריך גם יחס, כי אז זה כבר אין על זה שם תערובת חמץ. זה לא רק פונקציה של זמן, זה גם פונקציה של יחס, ואחר כך של זמן, אבל לא במקום. אלא פחות מזה, זה כבר לא תערובת חמץ שהתורה אסרה. זה כבר מדאורייתא זה בטל.
אתה חייב שהחמץ לא יהיה בעין? שזה יקרה תערובת?
נראה כך. אם הוא נראה בעין, אז זה לא תערובת, הוא נידון לגופו, ככה נראה. זה תרכובת כזו, זה הפך להיות, אתה לא יכול לזהות אותו. על כל פנים, אכילת פרס, כזית בכדי אכילת פרס, זה נכון לגבי איסורים, כמו כאן. זה נכון גם לגבי מצווה. גם את הכזית של המצה, שם לא שייך עניין של יחס, כי זה לא תערובת, אלא של כמות ושל זמן, שני המדדים. אדם צריך לאכול מצה, כזית מצה, הוא לא יכול לאכול מחציתו בשבע בערב, שבע שעון קיץ, עוד לא צד הכוכבים, אבל בשמונה וחצי בערב וחצי כזית בעשר בערב ובליל 15, הוא יצא ידי חובה אלא. הכזית בכדי אכילת פרס, אז זה נכון לגבי איסור כמו כאן, זה נכון לגבי מצווה, וזה נכון גם לגבי ברכה אחרונה, שאדם לא יתחייב ברכה אחרונה, גם אם הוא אכל כזית, אם הוא לא אכל את זה בזמן סביר, שאדם אוכל את ארוחתו, שזה אכילת פרס.
יחס יכול להיות
במים רקיק שנימוח, הוא לא יצא בו ידי חובה במצה. כתוב יוצאים ברקיק השרוי והוא שלא נימוח, כי אין על זה שם אכילה, לעניין מצווה. לעניין איסור כן. תראה בהלכה א' פה, אחד האוכל ואחד הממחה ושוטה, גם כן חייב. לעניין איסור, אבל כי לעניין איסור, מה החילוק שם? בעניין האיסור, אולי בגלל שכתוב לא יאכל, לא יאכל זה בכל אופן שהוא, כולל גם הממחה ושוטה. מה שאין כן בערב תאכלו מצות, הוא לא אכל מצה. זה לא נחשב. אם הוא נימוח, לא יוצאים. ברקיק שנימוח, אם יסכמח במים, לא נחשב.
הערובת מלמדת כמו שאר הדינים?
לא, מכל. ריבוי מיוחד פה. כל מחמצת לא תאכלו, לרבות תערובת חמץ. לא, כל.
מחמצת לא נאכלת בדרך כלל.
לא, לא, מחמצת זה לא שעור. מחמצת זה חמץ, כל מחמצת לרבות תערובת חמץ. הכל, הריבוי הוא מכל. לא, צריך לאכול כזית חמץ, לא כזית מתערובת. צריך לאכול שלוש ביצים כדי להתחיל. כמות, לא בגלל שהוא צריך לאכול את הראש ביצים, הוא צריך לאכול כזית בפועל, חמץ, כזית נטו. אם זה היחס, אז כן, כי זה מפוזר בשווה. לשון רבנו ברורה ככה. שאוכל כזית חומס בתוך התערובת, לא כזית מהתערובת. כזית חומס בתוך התערובת. והוא שהיחס לא יהיה יותר מאשר כזית בכדי אכילת פרס, וגם הזמן יהיה בכדי אכילת פרס. לכן זה כמות, יחס וזמן, במקרה שלנו. חמישה אחוז בערך, נראה לי ככה, פחות או יותר. בהנחה שבכזית יש, שבקבצה יש, אליבא דאמת. אם ניקח ביצה זו ביצה וזית זה זית. אז בהנחה שיש בביצה בערך, אומרים שבעה זיתים, שישה זיתים, פחות או יותר, כפול שלוש, יוצא, קצת לחומרה הלכתי, כאילו 5% זה 1 חלקי 20, נכון? אז אפילו קצת החמרתי בדבר הזה, משהו בין 5-10% בערך, זה הכזית בכדי אכילת פרס.
זה השפיע על איזה תערובת תהיה מותרת בשעיה?
כן, זה אבל נלמד נלמד את זה בהמשך, אבל כן. טוב, זה לגבי תערובת חמץ, רק חזרנו על מה שלמדנו בשבוע שעבר. בואו נתקדם. פרק ראשון, הלכה שביעית. אוכל מן החומץ עצמו בפסח, כלשהו הרי זה אוסור מן הטרו, שנה אמור לא יהיה אוכל חומץ, ואף על פי כן, אין הוא חיוב כורת או גורבון, אלו על כשעור שהוא כזית, הוא אוכל פחות מכזית במזיד, מקין אותו, מכת מרדות. אוכל מן החומץ עצמו, חמץ בעין, בפסח, כלשהו הרי זה אוסור מן התורה, שנאמר לא יאוכל חומס, לא יאוכל בכל שהוא. אין אכילה בפחות מכזית. אם היה כתוב לא תאכל, זה בכזית. אבל לא יאכל באופן פסיבי, התורה אסרה אפילו בכל שהוא. חצי שיעור אסור מן התורה במילים אחרות. מה זה מעין אפגום מנה? שהוא עבר על איסור תורה? הוא צריך להתוודות, כי הוא עובר על איסור תורה, לא איסור דרבונן. ואף על פי כן אינו חיוב כורת או גורבון, דהיינו כרת ומזיד או קורבן. הנה זו נפקמינה, נפקמינה שהוא לא נענש, אין עונש על פחות מכשיעור, אין עונש. אינו חיוב כורת אם הוא מזיד או גורבון, חטות, גבוע אם הוא שורר, אלו על כשיעור שהוא כזית, והוא אוכל פחות מכזית במזיד, מקין אותו מכתמרדות ושוגג לו כנסו אותו במזיד. דיברנו שבוע שעבר מה עם הכתמרדות לפי ראות עיני הדיינים. טוב, עכשיו אנחנו נראה עוד חידוש שלא למדנו, שהחמץ אסור כבר מיום י' בחצות מהתורה באכילה, ולא רק בשבעת ימי הפסח. רבנו סגר קודם כל את איסורי החמץ בחג, אמנם הזכיר גם את הכנף שכנסו חכמים אחרי החג, וכאן הוא בא לדבר על ערב פסח עצמו, מכאן ועד סוף הפרק, מן התורה ומדרבנן מה אסור. אסור לאכול חומץ ביום ארבע עשר מחסוף היום ולמעלו, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום, וכל אוכל בזמן זל או גם מן התורה, שנה אמור לא תאכל עולו חומץ, כלומר על קורבן הפסח, כוח לא מדו מפי השמוע בפירוש דובר זל, לא תאכל חומץ. קח לך ספר, כן, שב איפה שאתה רוצה. כן, אנחנו בפרק ראשון, חמץ ומצה, הלכה שמינית, א' ח'. אסור לאכול חומץ ביום ארבע עשור מחסות היום ולמעלו, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום, שעה זמנית שביעית, היינו הסתיימו שש שעות, לוקחים את שעות האור או שעות החמה, חלקים אותם לשנים עשר חלקים שווים, בפסח זה כמעט 60 דקות, כי זה זמן האביב, אז היום והלילה קרובים להיות שווים. יש מחלוקת ידועה, מה שנקרא מגן אברהם והגרה, לפי המגן אברהם שזה כבר תרומת הדשן קדם אותו, הזמן הוא מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, דהיינו זמן אור, לוקחים את זמן האור ומחלקים אותו ל-12 חלקים שווים, ואילו לפי הגרה הזמן הוא מהנץ החמה ועד השקיעה, זמן שמש לא זמן אור. גם מורי יוסף וגם מורי חיים כותבים שבתימן נהגו כדעה שמכונה דעת המגן אברהם, שהיא יוצאת קצת יותר לחומרה. עכשיו כל המנהג הזה אני חושב שנוגע אך ורק לאכילת חמץ בערב פסח, כי לגבי זמן גריאת שמע ותפילה מעולם לא נזקקו, לא היו עצלנים כמו היום שמסתכלים בלוח אלא היו מתפללים השכם השכם, מעולם לא נראה לי שנזקקו לדבר הזה, אז אחד בשונו בערב פסח היו נזקקים לזה. טוב, לא נאריך בזה, אבל טוב, בסדר. בכל אופן ככה המנהג. אם אדם יש לו צורך גדול להקל או לילדים וכיוצא בזה, היות ומדובר פה על איסור דרבנן בשליש היום, כמו שעוד מעט נראה, שחכמים הרחיקו, וגם יש סברה יש סברה לומר שאתה מונה את זה מהנץ החמה ועד שקיעתה, אז תחלק את זה ל-12 חלקים שווים, בחצות החמה תהיה במרכז השמיים, זה באמת יהיה חצי היום. אבל אם אתה מוסיף 20 דקות מהשקיעה צאת הכוכבים, ועוד נגיד שעה פחות או יותר מהנץ ועד עלות השחר, אז זה יוצא לא שוויוני. פה הוספת שליש שעה ופה הוספת שעה, כשאתה מחלק את הזמן הזה לשניים, אז יוצא שהחמה לא תהיה, קיצור יש על זה קצת קושיות, זה לא כל כך פשוט. לכן בשעת הצורך או לילדים וכיוצא, למרות שהמנהג הוא להחמיר, במילה דרבנן אפשר להקל. נגיד בתלמוד תורה הם באים ללמוד בערב פסח צדיקים, ועוד יותר צדיקים המלמדים, ועוד יותר אנשים של המלמדים שמשחררות אותם בערב פסח ללמד את הילדים. אז הם באים ואוכלים חמץ, אמנם כבר לא בכיתות, אבל אוכלים בחצר חמץ, אחר כך עושים ביעור חמץ בתלמוד תורה, ועל מנת שלא לשבש להם את סדרי הלימוד, שיוכלו לשבת וללמוד וכו', אז אמרתי להם שהם יכולים לחשב את הכל, אותו זמן אכילת חמץ, סוף סוף ביעור חמץ לפי הגרה, ולא לפי המגן אברהם. אסור לאכול חומץ ביום ארבע עשור מחסות היום ולמעלו, שהוא מתחילת שעה שביעית ביום. וכל אוכל בזמן זל לא גם מן התורו, אבל זה לב בפני עצמו, זה לא הלב של שבעת ימי הפסח, שנה אמור לא תאכל עולו חומס, כלומר על גורבן הפסח. עולו זה על הפסח. איך? כן, לא תשחט על חומס דם זבחי, זה לוקה מי ששוחט את הפסח ויש חמץ ברשותו. אבל כתוב גם לא תאכל עליו חמץ מי שאוכל חמץ, בזמן שראוי לשחיטת הפסח, אפילו אם עוד לא שחט אותו, כמו בזמן הזה ששנה שעברה לא היה לנו לצערנו. לא תשחט על חמץ, לא תשחט זה לב למי ששוחט את הפסח ויש חמץ ברשותו. אנחנו מחפשים לב למי שאוכל חמץ. איך?
בזמן הראוי לשחיטה.
אבל מהו הלב לאוכל חמץ? לא תאכל. לא תשחט זה עוד לב. לא תשחט זה מי ששוחט את הפסח, אפילו לא אכל חמץ, אבל לא בער את החמץ ברשותו, אז זה בלב. ויש לא תאכל עליו חמץ, אבל נכון, אתה צודק, שמזמן שחיטת הפסח אסור לאדם לאכול חמץ, ואסור שיהיה חמץ ברשותו, אפילו אם הוא לא אוכל. כלומר על גורבן הפסח, כוח לא מדו מפי השמועו, דיינו בתורה שבעל פה, תלמיד מפי רב, עד משה רבנו, לא רב סרן שמועתי עם הרחוב, בפירוש דובר זה, לא תאכל חומס משועו שראויו לשחיטת הפסח, שהוא בן הוא 40, הוא חסי היום, שהשמש נוטה למערב, זה בן 40. מה חז"ל הוסיפו בתורה שבעל פה? זה פסוק מפורש. לא תאכל עליו חמץ. למה צריך תורה שבעל פה? מה הוסיפו לנו בתורה שבעל פה? כן, מה אתה אומר יוסף? כלומר, בזמן הזה שאנחנו לא שוחטים, לצערנו, שנה שעברה, לא היה לנו קורבן פסח. אז אולי מי שיוכל חמץ לא ילקה, כמה שמעלן לא, זה שעה שראויה. גם בזמן הבית, הרי היו שוחטים את התמיד של בן ארבעים, הכי מוקדם, כשחל ערב פסח בערב שבת, ורוצים לסיים לצלוט את הכל לפני השבת וכו' וכו', בשש וחצי שעות רק שוחטים את התמיד, כי רוצים שיהיה ברור שכבר עבר זמן חצות, אז ממתינים חצי שעה, שיהיה ברור שזה במערב. והפסח נשחט אחרי תמיד שבן 40. יוצא שלעולם לא נשחט הפסח בפועל פחות משבע שעות ומחצה, דיינו שעה וחצי אחרי חצות. אז איך אתה אומר לי שמי שאוכל בשש הוא כבר לוקה? אמרה התורה שבעל פה, לא הכוונה לא תשחט על חמץ דם זבחי כשאתה שוחט, לא תאכל עליו חמץ זה כשאתה שוחט את הפסח, אלא מספיק שזה שעה שראויה לפסח מבחינה פוטנציאלית כדי לחייב במלגות. אז זה איסור תורה, מחצות ולמעלה, בשעות זמניות, לא 12 בצהריים, אלא בשעות זמניות, האוכל חמץ עובר בלב, האוכל כזית חמץ עובר בלב. מה דין הנהנה, מה דין האוכל תערובת חמץ, יש פה עריכות. לא ניכנס לזה כעת, נראה את הרחקות חכמים. ואוסרו חכמים לאכול חומץ מתחילת שעה שישית, כדי שלא יתגע באיסור תורה. ומתחילת שעו שישית יהיה החומס אסור באכילו ובהנויו. שעו שישית מדברי סופרים ושאור היום משביעית ומעלו מן התורו. ואוסרו חכמים לאכול חומס מתחילת שעו שישית, דיינו הרחיקו שעה אחת, כדי שלא יתגע באיסור תורו, בייחוד בזמנם שלא היו שעונים והיו מסתכלים בערך על השמש, אז בקלות אפשר לטעות. ומתחילת שעו שישית יהיה החומס אסור באכילו ובהנויו. כלומר, התחיל באיסור אכילה, עכשיו הוסיף לא רק אכילה אלא גם הנייה, הוא לא יכול למכור אותו לגוי, הוא לא יכול להכיל אותו לתורנרולות וכיוצא. שעו שישית מדברי סופרים, מדרבונן, להרחיק, כדי שלא יגע באיסור תורה. ושאור היום משביעית הוא מעלו מן התורו. שעו חמישית אין אוכלין בחומס ג'זרו משום יום המוענון, שמה יתעבן חמישית ושישית ואין אוסור בהנויו. בשעו חמישית לפי כוכתולין בו תרומו ולחם תודו וחיוסה בוען מחומס שהוא גודש, לא אוכלין ולא סורפין עשה תג'יע. שעו שישית סורפין הכל. עכשיו רבנו מוסיף עוד איסור, גם שעה חמישית עצמה. שעו חמישית אין אוכלין בו חומס ג'זרו משום יום המוענון, שמה יתעבן חמישית ושישית. שאלו את רבנו בשוט, הלשון לא ברורה, מה כתבת פה? צריך לומר שמה יתעבן חמישית ושביעית, ככה היה צריך להיות כתוב. הרי שביעית אסורה מן התורה. עכשיו הגמרא אומרת שבין חמישית לשביעית לעולם אדם לא טועה. למה לא יטעה? למה? לא רק בגלל שזה שעתיים. מה מיוחד בשעתיים הללו? בחמש החמה במזרח ובשבע החמה במערב. אז איך יטעה, אומרת הגמרא? משיבה הגמרא, ביום המעונן הוא טועה. יש סופה, יש גשם, ערב פסח. הוא יכול גם לטעות גם בשעתיים ביום המעונן. אז שאלו את רבנו, איך אתה אומר שמה יטעה בין חמישית ושישית, בעוד שבגמרא כתוב בין חמישית ושביעית? אז רבנו ענה פשוט, שאני באתי לנמק את ההלכה באופן, מה עוד שבין חמישית ושישית זה גזרה לגזרה. הרי שעה שישית עצמה אסור לאכול מדרבנן, אז למה אסרת לי גם את חמישית משום שישית? זה גזרה לגזרה. רבנו אמר, אני באתי לנמק את הדין לאו דווקא בנימוק האמיתי, אלא בנימוק הפשוט. אסרו את שעה שישית, ולא רק את שישית בלבד אסרו, אפילו חמישית אסרו משום שעה שישית. זה נימוק, גם אם לא נכון, אבל הוא קל להבנה. ואינו אסור, דיינו גם אם הוא לא מדויק, ואינו אסור בהנויו בשעה חמישית. כלומר, חכמים הרחיקו שעתיים באכילה, נכון? בשעה אחת בהניה, רק שעה שישית. לפי כוח תולין בו תרומה ולחם תודו וחיו סבוען מחומץ שהוא גודש. תרומה היא קודש לכהן. לחמי תודה הם קודשים קלים. אז תולין אותן באותה שעה חמישית. לא אוכלין ולא שורפין. עד שתג'קי לאסור באכילה אסרנו שעה חמישית. אבל זה עדיין מותר בהניה. עד שתג'יע שעה שישית, שורפין הכל, שאז זה אסור גם באכילה וגם בהניה, אז אין מה לעשות עם זה יותר, ולכן שורפים את זה. הלא מתו שמותור לאכול חומץ ביום ארבע עשור, עד סוף שעה רביעית, ואין אוכלין בשעה חמישית, אלו נהנין בו, ואוכל בשעה שישית, מכין אותו מכת מרדות, ואוכל מתחילת שעה שביעית, לא גאה. הלומתו שמותור, כלומר הוא מסכים, שמותור לאכול חומס ביום ארבע עשור עד סוף שעה רביעית, דהיינו עד שליש היום, שזה בלוח זה נקרא, אמנם היום גם כותבים סוף זמן אכילת חמץ, אבל אם אין לאדם את זה, סוף זמן תפילה. סוף זמן תפילה זה סוף, זה שליש היום, סוף שעה רביעית מתוך 12 שעות, ואין אוכלין בשעה חמישית, אלו נהנין בו, והוא אוכל בשעה שישית, כלומר במהלך השעה החמישית הוא יכול למכור לגוי, יכול להכיל לבהמה וכו'. והוא אוכל בשעה שישית, מקין אותו מכת מרדות, משמע שהאוכל בשעה החמישית לא מקין אותו. זה אסור מדרבנן, אבל לא מקין אותו מכת מרדות, מעניין. ומותר בהניה. אז שעה שישית היא יותר חמורה פעמיים, קודם כל שזה אסור גם בהניה ולא רק באכילה, וכן שעונשים את האוכל בשעה שישית, מכת מרדות, אבל בשעה חמישית לא מצינו שעונשים אותו. אסור מדרבנן, אבל אין עונש. והוא אוכל מתחילת שעה שביעית לא גא מן התורו. ומה דין הנהנה? אמרנו, צריך לעיין בדבר, באיסור הנייה בערב פסח. האם הוא מן התורה או שלא מן התורה? לא יודע כעת. צריך לעיין בזה. בסדר. בואו נמשיך. פרק ראשון היה כללי איסור חמץ, פרק שני השבתת חמץ, ואחר כך גם ביעורו ובדיקתו וכו'. מצוות עשה מן התורה להשבית החומץ, ואתם זמון איסור אכילו אותו שנה מורך ביום הראשון תשבית וסור בבות אחד, מפי השם ועולמדו שראשון זהו יום ארבע עשור, וראו יולדו ורזם השקודו בתורה לא תשחת על חומץ גם זבחי, כלומר לא תשחת הפסח והחומץ גיום, ושחית את הפסח יום ארבע עשור אחר חסות. הנה הפסוק שחיפשת רבי שלמה, לא תשחת על חומץ דם זבחי. מצוות עשה מן התורה להשבית החומץ קודם זמון איסור אכיל אותו שנה מורך ביום הראשון תשביתו סעור מבותיכם ומפי השמועו, כלומר עוד לפני שיגיע זמן איסור אכילתו מן התורה צריך כבר להשבית אותו. ומפי השמוע לא מדו שראשון זה הוא יום ארבע עשור, לא כמו פשט המקרא ששם כתוב לא לאכול חמץ שבעת ימים, כתוב בתורה לא לאכול שבעת ימים, ביום הראשון זה הראשון מהשבעה, 15, זה פשט המקרא, אבל חז"ל אמרו שזה לא ייתכן, כי זה סותר פסוק אחר. ומפי השמוע עוד, היינו בתורה שבעל פה, לא מדו שראשון זהו יום ארבעו עשור, וראו יולדו ורזה, כדי שזה לא יסתור כתוב אחר, מה שכתוב בתורה, לא פשחת על חומס דם זבחי, כלומר לא פשחת הפסח והחומס גיום, ושחיתת הפסח הוא יום ארבעו עשור אחר חסות, אז על כורחנו שהראשון זה הקודם, והגמרה מביאה, כן, הקודם, והגמרה מביאה לזה ראיה, פסוק באיוב, הראשון אדם תיוולד, האם לפני אדם הראשון נולדת, האם קודם אדם נולדת, אז יש משמעות של ראשון, שהוא קודם לכל הסדרה כולה, ועל כורחנו שכך להסביר כאן את הפסוק. איך?
הפסוק הזה הוא מיותר.
מה, של ביום הראשון?
כן. אם כתוב שבעה ימים לברכה, אז מה אתה תכתוב לי ביום הראשון?
כמה שמלן, אבל שלא רק שלא לאכול, אלא להשבית. יש מצוות עשה להשבית.
אבל מה אתה אומר להשבית ביום הראשון של החג כבר? אני כבר בתוך חג. אתם אומרים, זה ראשון של הראשון.
בסדר, אז חכמים הבינו שלא ייתכן שהשבתה היא...
יהיה ביום הראשון של החג כבר.
כן. כל כך מאוחר, אלא צריכה להיות עוד לפני כן. טוב, בכל אופן ודאי שהקבלה עיקר והמקראות... התפרשו על פי הקבלה, אבל התורה שבעל פה היא מחייבת אותנו מבחינה הלכתית. בסדר, אז מכאן שיש מצווה להשבית את החמץ מחצות יום 14 ואילך. גם בימי הפסח יש מצוות השבתה. השאלה היא, מה הגדר של אותה השבתה? נתחיל לראות לפחות. ומה היא השבות אותו זו אמורו בתורו? איש יבטל החומס מלבו ויחשב אותו כעופר. יושים בליבו שאין ברשותו חומס כלול, ושכל חומס שברשותו הרי הוא כעוף ורוכדובר שאין בו סורח כלול. גם כאן אנחנו נזקקים לתורה שבעל פה, מה זה להשבית? ומה יש בו אותו זו אמורו בתורו? איך הוא כלוס תרגם תשביתו? תבת תלון. רואים כמה הוא היה עדוק בחכמי התורה שבעל פה, רבי אליעזר ורבי יהושע. הוא לא אומר תבע ערון או תשסון או משהו כזה, אלא תבת תלון. היא שיבטל החומס מליבו, הוא יחשוב אותו, כן, בדפוסים כתוב בליבו, בכתבי היד מליבו, והכוונה זה לא די שיבטל בליבו, או אפילו שיוציא בשפתיו, ובעומק מחשבתו דעתו עליו, שזוהי מידת כל אדם, אלא צריך שיסלקנו מליבו לרמרי. הרב אוירבך אמר גדר יפה, הוא אומר אם יגידו לו מהתורה, מדרבנן הוא צריך גם לבאר את החמץ ממש ולבדוק, אבל מהתורה, אם היו אומרים לו, גונבים את החמץ מהמחסן, או יש שיטפון, לך תציל, או נופל לדלקה, הוא אומר, מה אכפת לי? זה לא חמץ. זה כעפר, מבחינתי, אז הוא עבר את הטסט. זה נחשב שהוא ביטל כמו שצריך. הוא אומר, מה אתה אומר? איפה זה? ירוץ ישר להציל אותו, מה אתה הולך לרוץ? הרי אתה ביטלת את זה, כנראה שלא ביטלת כמו שצריך. רבנו כתב את נוסח הביטול בעברית. כי כל משנה תורה כתוב בעברית, ומה שאנחנו אומרים אותו בארמית, כי זו הייתה השפה הדבורה בזמן הגאונים, רצו שכל אחד יבין מה שהוא אומר. אבל היום מי שמדפיס אגדה ראוי לפחות גם בעברית. אפשר גם בארמית, למי שיודע ארמית אז ימשיך במנהג הנהוג, אבל ראוי מאוד לתרגם את זה מי... גם זה כתבו הפוסקים, מי שחושב, בגלל שזה בארמית, אנשים חושבים זה משהו, זה לחש, או משהו כזה, מתנדנדים חזק כשהם עושים את זה, אז הוא חושב שזה תפילה, יהיה רעו מן גודם עתיגו, או משהו כזה. אם הוא חושב, אם הוא לא הבין שיש פה איזה תצהיר, זה תצהיר משפטי, הוא מודיע כך וכך, אז אם הוא לא מבין את זה, ספק גדול, הדיבור של עצמו לא יועיל לו. אין בזה אפילו ספק שזה, שלא נחשב שהוא ביטל, ודווקא בגלל שזה דבר כזה שהוא לא מעשי, אנשים מזלזלים בו, אומרים כל חמירה, אז תעצור רגע, תחשוב. מה המשמעות, תבין את המשמעות של מה שאתה עושה עכשיו, וכו'. שיבטל החומס מליבו, לא רק בליבו, אלא מליבו, שלא יישאר לו בלב, ויחשוב אותו כעופור, מצד החשיבות שלו. ויוסים בליבו שאין ברשותו חומס כלול, ושכל חומס שברשותו הרי הוא כעופור, וכדובור שאין בו סורך כלול. נסיים, אני מדלג דף אחד, אני לא אומר לכם את מספרי העמודים, כי הם שונים בין המעדורות, אלא אני מדלג דף אחד, ואז בדף השמאלי, בעמודה הימנית למטה, ונראה לי, לדעת רבנו, אין הביטול מדין הפקר דעלמה. יש אומרים שלוש פעמים את נוסח הביטול, ובפעם השלישית אומרים לבטיל ולהיווה הפקר, כדי לצאת ידי הרן שסובר שביטול חמץ זה הפקרתו. אלא דין מיוחד שהתורה העניקה לישראל כדי שלא יבואו לידי עבירה, וכאן בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. ואני מדלג מעט, יש אצלנו דינים משפטיים עקרוניים ששכל אנוש פשוט יתקשה להבינם, אלא הם מעל שכל אנוש, כגון מתנה על מנת להחזיר שמה מתנה. התורה אמרה לי, תן לכהן חמישה סלעים פדיון הבן, ואבי הבן נותן לכהן חמישה סלעים על מנת שתחזיר לי בעוד רבע שעה. אם לא, זה לא נתון לך, הרי זו מתנה ובנו פדוי. אז מה זה? זה עיקרון הלכתי. אף כאן התורה אמרה לא יראה לך, והתורה אמרה שעל ידי הביטול אינו לך, הרי תשביטו תבטלון, כתרגום ומקלוס מפי רבי אליעזר ורבי יהושע, כפי שמסרו לנו חסל, הוא עיקרון משפטי ואין צורך לשום הסבר. כלומר, זה עיקרון הלכתי, שהתורה אמרה והתורה אמרה. התורה אמרה שאתה עובר על החמץ ולא ייראה ולא יימצא, והתורה אמרה שאם אתה לא מייחס לחמץ שום משמעות ושום חשיבות, ובעיניך הוא כעפר, אז באופן כזה אתה לא עובר על לא ייראה ולא יימצא. צריך להבין את הפרינציפ, את העיקרון, שהוא לא עיקרון אנושי, אלא עיקרון אלוהי, עיקרון תורני, לפעול על פיו. וזה דבר חשוב מאוד, שגם אם אדם, למרות כל הניקיונות וכל הזה והזה, שכח באיזשהו מקום, היה ברשותו חמץ וכו', אם השקיע הרגע אחד בביטול, אז הוא לא עבר, לא ייראה ולא יימצא. רבי חנניה בן עקשיא אומר, עושה ושבור חולה.